שלום לכולן ולכולם. אנחנו במדברות מדברים פסיכולוגיה. היום נדבר על נושא מגעיל. סתם, לא נושא מגעיל, פשוט האופן שבו לומדים ומלמדים אותו לא להיט וגם לא בצדק, למרות שאפשר לגמרי בקלות to spice things up. נושא הכוכב שלנו הוא למידה. לא למידה של בית ספר, אלא למידה קצת אחרת. בעיניי זה נושא סופר 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 חשוב שעוזר להבין מלא מלא דברים על ההתנהגות שלנו. וכמו שאמרתי פעם, חלק מהדברים היום הולכים להישמע obvious לגמרי, וחלק דווקא יפתיעו. מה שעוד יפה בנושא הזה, זה שהוא מדבר אל כולנו. כולנו לומדים התניות, ציפייה, הכללה, הכחדה, והרבה דברים שאנחנו רוכשים ולא מודעים אליהם. והמודעות יכולה לעזור לנו להבין למה אנחנו מתנהגים באופן שבו אנחנו מתנהגים. ואם מה שאני אדבר עליו היום לא, כמו שפסיכולוגים אוהבים להגיד, פוגש אתכם ואתכן, אני אתגבר על הפחד ועשה את הבנג'י בסופרלנד. וכנראה שזה לא יקרה. אז אם אנחנו כבר מדברים על פחד, אז באמצעות התיאוריה של למידה פיתחו שיטות מדהימות כדי לסייע לאנשים להתמודד עם כל מיני בעיות שיש להם, ואני אפילו מאמין שתצליחו לצאת עם כל מיני תובנות שתוכלו ליישם צ'יק צ'ק. אז לפני שנתחיל, אני רק רוצה לתת אזהרה קטנה. כמו שפתחתי, זה לא הנושא הכי מרגש שיש, אבל זה עליי להפוך אותו לכזה. האזהרה היא שהולך להיות חלק שלא משנה מה אעשה וניסיתי, הוא פשוט יהיה משעמם. אז אני מבטיח שאני אזהיר לפני ואגיד שעברנו אותו. אז קדימה, נתחיל. אז מה זאת למידה? למידה היא שינוי קבוע בהתנהגות המתרחש כתוצאה מניסיון קודם. בסך הכל הגיוני, לא? כשאנחנו אומרים שינוי, אנחנו מתכוונים שמשהו משתנה באופן יציב ולאורך זמן. אם פעם לא אהבתי קפה והיום אוהבת חיי, זה שינוי יציב לאורך זמן. שינוי בהתנהגות הגלויה או בהתנהגות הסמויה. אז אם פעם לא יכלתי להריח קפה, אז היום, עד השעה 12, אני כבר אחרי 4 כוסות קפה והפכתי לספידי גונזליס. ניסיון קודם, השינוי מתרחש כתוצאה מהתנסות אישית פעילה או התנסות עקיפה. איך התחלתי לאהוב קפה? ראיתי חבר ששותה, ניסיתי גם, וראיתי כי טוב. אממה, אי אפשר שתקרה למידה בלי שינויים גופניים ומוחיים שיאפשרו בכלל את הלמידה הזאת. איך אני אדע לא עלינו שאני אוהב להתאמן בלי יכולת פיזית להרים משקולות? נכון? Obvious, אני יודע. אז כדי להסביר למידה ואיך אנחנו רוכשים התנהגויות חדשות, יש 3 גישות מרכזיות. אז הגישה הראשונה היא הגישה ההתנהגותית ועליה נבזבז את רוב הזמן שלנו. הגישה מתמקדת בקשר שבין ההתנהגות שאפשר לראות אותה, הנצפית, לבין הסביבה. אנחנו מניחים שהתנהגות נלמדת ונרכשת בגלל אותה סביבה, כמו חיזוקים ועונשים, ממש איך שזה נשמע. כמו למשל שעושים לחיות. אנשים מאוד עפים על הגישה הזאת כי בעצם אפשר למדוד אותה באופן אובייקטיבי. כלומר, ממש אפשר לראות את ההתנהגות בשטח ולא להסתמך על איזה קופסה שחורה שיש לנו בראש או עולם פנימי. הגישה הבאה היא הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, שאיך שלא ניחשתם, הגישה הזאת מתעסקת בתהליכי עיבוד המידע הפנימיים שעושים איזה משהו לא ברור בין הסביבה לבין ההתנהגות שלנו. לפי גישה זו, האדם הוא לא יצור פסיבי שמגיב אוטומטית למה שקורה בסביבה, כמו חיה שנותנים לה מכה על האף או מקבלת חטיף. בן אדם מאבד את הגירויים, מעניק להם משמעות, ורק אחר כך מגיב בהתאם. לכן, יכול להיות ששני בני אדם יגיבו אחרת לאותו הגירוי, בגלל ששניהם פירשו אותו אחרת. נגיד אם אני וחבר שלי יושבים בסלון ורואים כתבה על ארטיקר החדש שיצא, יכול להיות שאותי זה ירגש הדמעות ומיד הזמין אליי שליח. ולא, זה לא ממש יזיז, כי הוא בכלל לא אוהב גלידות. הגישה האחרונה היא הגישה החברתית. לפי גישה של הפסיכולוגיה החברתית, האדם לומד בחברה שבה הוא חי. הוא לומד התנהגויות רבות מתוך צפייה באחרים, מתוך רצון להידמות להם, או דווקא לא להיות כמוהם. למשל, אני לא אהיה כמו אמא שלי. אוי, כמה שמעתי את הדבר הזה. אז כזה. או נגיד, טרנדים כמו בגדים, מותגים ועניינים כאלה שאם יש לכולם, אני גם ארצה שיהיה לי כזה. כל אחת מהגישות האלה מתייחסת בצורה שונה אל הנושא של למידה, אבל לא בטוח שהן סותרות אחת את השנייה. שכן, כל אחת מהן מתמקדת בהיבט אחר של אותה למידה. אז אנחנו מתחילים בגישה ההתנהגותית, וכדי להבין את הכל יותר טוב, אנחנו מתחילים במעבדה של איוון פבלוב. איוון פבלוב היה בכלל רופא רוסי שהתעסק במערכות העיכול, אותן בעצם רצה לחקור, בין היתר את הניסויים עשה על כלבים. פבלוב שם לב שכשהוא מגיע להביא אוכל לכלב, כבר לפני שהוא שם את האוכל הוא רואה שהכלב מרייר. מוזר, לא? למה שהוא יעשה את זה? בגלל אותה התניה קלאסית. אותה גילה לגמרי במקרה. הוא ראה בה בסיס להסבר של כללי התנהגות. פשוטה או מורכבת. הוא התחיל ודיבר על רפלקסים, שהם הבסיס של כל דבר. זה תגובות שאי אפשר ללמוד אותן. הן באות ככה. כמו שטיח של איקאה שלא צריך להרכיב אותו. אי אפשר לשלוט בהם. אנחנו לא ממש מודעים אליהם, ובאים להגן עלינו או לעזור לנו עם החיים. וכמו שבטוח מאוד יהיה קשה לנחש, רפלקס מורכב מגירוי חיצוני מסוים ותגובה מסוימת. והנה עכשיו אנחנו נכנסים לחלק המשעמם. מתחילים. אז הגירוי החיצוני הזה מעורר אוטומטית תגובה, ולכן זה גירוי לא מותנה. אפשר להגיד גם בלתי, כמו כל מה שהולך פה. ולתגובה שהוא מעורר קוראים תגובה לא מותנית. הם אינם מותנים כי הם לא קשורים ללמידה או ניסיון. עם זה באתי לעולם. אם מישהו סתם יצרח מאחוריי, ברור שאני אסתובב ורצה להעיף לו איזה משהו. אני לא צריך ללמוד את זה. אז אצל פבלוב, ריח המזון שעשה טוב לכלב המסכן הוא גירוי לא מותנה, והריור בתגובה לריח היא תגובה לא מותנית. לעומת זאת, צלצול פעמון הוא גירוי ניטרלי. אין לו שום קשר לרוק ולחיים, סתם פעמון. אבל פבלוב הראה שוואלה, הכלב מרייר רק עם צלצול פעמון. איך זה קרה? בסמוך לפעמון, הגירוי המותנה, שכמו שאמרנו, לא קשור לחיים ולא עושה לכלב כלום, בא עם האוכל שאותו פבלוב נתן כמה וכמה וכמה פעמים, ואז מתחילה להיות תגובה מותנית של ריור. הפרשת הרוק באה כתגובה לצלצול. היא תגובה מותנית, והצלצול הוא גירוי מותנה. הם מותנים משום שפעולתם לא תבועה בכלב מלידה, אלא תלויה בתנאי מסוים. התנאיה הקלאסית הזאת מסבירה מלא מההתנהגויות שלנו ומעצבת במידה רבה את החיים שלנו, וזהו, סיימנו את החלק המשעמם. אז איפה זה פוגש אותנו? אני מתחיל לחשוב על דוגמה ואני רוצה שגם אתם. אוקיי, יש לי את זה, אבל לא לצחוק עליי, פליז. לפני הרבה שנים הלכתי עם חולצה שעלתה לא מעט כסף למסיבה, אבל במסיבה בואו נגיד לא היה כזה כיף. ואז אחרי שהחולצה הזו שיצאה מכביסה, ראיתי אותה ופתאום הרגשתי כזאת צוויתה. משהו מוזר כזה. בפעם הבאה שלבשתי אותה זה היה כבר באירוע משפחתי, ושם בכלל היה סיסו וסמכו. אז בפעם הבאה שראיתי את החולצה אמרתי לעצמי, זהו, החולצה מקוללת. ומאז לא הייתי מסוגל ללבוש אותה. אז מה קרה כאן? שהצבנו אותי גם במסיבה וגם בארוחה המשפחתית. התעצבנתי. בסך הכל הגיוני, לא? הגירוי הבלתי מותנה הוא האנושות המעצבנת שגורמת לתגובה בלתי מותנית, עצבים של רועי. אממה, בתוך אותן סיטואציות מעצבנות הייתה חולצה, הגירוי הניטרלי שלנו, והפעמיים האלה היו מספיק כדי שימאס לי ממנה. הגררו תגובה בלתי מותנית, הצוויתה הזאת שהייתה לי. אז כל הדיבורים של את המזל שלי, צמיד הקסם, השלט שגורם לי לקבל מאבא מבחן וכל זה, כנראה נוצרו בזכות אותה התנאיה קלאסית. שימו לב כמה כעס שמתי בתוך אותה חולצה. בסך הכל אובייקט שעשוי מ-20% פוליאסטר ו-80% כותנה, שיכול להיות עד כדי כך מקולל ולעשות לי רע, תראו עד כמה ההתנהגות שלי לא רציונלית. מעצבת במידה רבה את החיים שלנו, כמו שאמרתי מקודם? בבקשה. אז אחרי שהבנו קצת יותר מה זאת התנאיה קלאסית, אני רוצה לדבר על כמה מושגים שקשורים לנושא שיעזרו לנו להתעמק עוד טיפה. אז אם הייתי מחרים לא רק את החולצה, אלא גם את החברה שמייצרת את החולצות, ואני לא רוצה להגיד את שמה כי לא בא לי שיתבעו אותי, מה היה קורה? הכללה. מה זה אומר? ככל שגירוי דומה יותר לגירוי המותנה המקורי, התגובה אליו תהיה דומה יותר לאותה תגובה מותנית. ההכללה מרחיבה את ההיקף של ההתניה. אם לא היינו עושים הכללה, הלמידה הייתה לא ממש יעילה, כי היינו צריכים להתנות כל גירוי מחדש. נגיד, אם אני מפחד מגזר, אני לא צריך לראות את כל הגזרים בעולם, אין לזה סוף. מספיק שאני אבין שזה כתום ומשולשי. אבל בסדר, אני אביא דוגמה קצת יותר נורמלית. אם יום אחד עליתי במעלית במגדלי רוי אלי ונתקעתי, ומעכשיו אני מפחד ממעליות. אני הולך לפחד מכל המעליות שיש. במלון, בבית, בחניון, באקווריום, מכל מעלית. אבל האם תגובת הפחד תהיה אותו דבר? לא. הפחד העוצמתי ביותר יהיה מאותה מעלית באותו המגדל. אז כמו שיש הכללה, אז יש גם הבחנה. יש מקרים שהכללה דווקא לא יעילה, והיא נועדה לשבור את הנטייה האוטומטית הזאת, להכליל ולעזור לי להבחין בין שני דברים דומים. נגיד אם הלכתי בפארק הירקון וצ'יוואווה קטלנית נשכה אותי, אני לא אפחד מהדוברמן העדין שיש לחבר שלי בבית, למרות ששניהם כלבים. אבל האם ההתניות האלה נשארות לנצח? כן ולא, אני אסביר. אם הגירוי המותנה, פעמון, והגירוי הלא מותנה, אוכל, מוצגים בנפרד, לאט לאט הכלב לומד שלפעמון כבר אין משמעות, שלא יבוא איתו אוכל ולכן גם אין טעם לרייר. תהליך הזה נקרא הכחדה. זה שם מאוד אגרסיבי אבל it is what it is. בהכחדה נשבר הקשר בין הגירוי המותנה והבלתי מותנה, וכדי שקשר זה יימשך צריך את הגירוי הלא מותנה. הופעה או אי הופעה של הגירוי הבלתי מותנה יכריע אם הקשר מתגבר או נחלש. אז יש כלבה מקסימה, מקסימה, שאני מכיר שנקראת זוי, ויסלה גדולה, בהמתית וחמודה. כל פעם שאומרים את המילה טיול, היא מתחרפנת ומחכה ליד הדלת. אז אם אני אגיד 40 פעם את המילה טיול ולא יהיה מצוות לזה טיול, בסוף היא תבין שהמילה הזאת לא שווה כלום והכל עבודה בעיניים. אבל מה? המצב יותר מורכב מזה. אז אחרי שאמרתי ביום ראשון 80 פעם טיול ולא קרה כלום וההתלהבות ירדה, יכול להיות שבסופש, אם אגיד שוב את המילה טיול, פתאום כל ההתניה תחזור מחדש. אולי לא באותה עוצמה, אבל תחזור בזכות משהו שנקרא החלמה ספונטנית. אבל חשוב להגיד שכל פעם ההתניה וההחלמה יהיו חלשות יותר. כל הדברים האלה נועדו להגן על עצמנו. ויש סוג נוסף של למידה שהוא יעיל, או שהיה פעם יעיל, מתי שלא היו מקררים ומומלץ להשתמש עד. הדבר הזה נקרא התניית צלידה מטעם, או taste aversion. אדם לומד לסלוד ממזון שעשה לו תחושה רעה ולא ירצה לאכול אותו יותר בחיים, ואני בטוח שזה קרה לכל אחד ואחת מכם. הדבר המאוד מיוחד בהתניה הזאת, הוא שלא נדרשת צמידות בין הגירוי הבלתי מותנה לתחושה. הם יכולים להיות בהפרש של שעות ועדיין להיות אפקטיביים. בנוסף, מספיקה פעם אחת כדי לרכוש את ההתניה הזאת. זאת בניגוד לכל מה שדיברתי עליו עד עכשיו. אז פעם שהיית הולך ביער ואוכל פטריה כמעט מת ולא נוגע בה יותר בחיים, זה היה אפקטיבי. היום שאנחנו יודעים מה תקין לאכול, זה שריד קדום שלא רוצה לשחרר. הנה דוגמה. כשהייתי ילד הלכתי עם המשפחה שלי למסעדה. ואחרי כמה שעות לא הרגשתי טוב, והאוכל, בואו נגיד, כבר לא היה איתנו. ומאז, ולמרות שכבר הייתי במסעדה הזאת כמה פעמים לפני, לא חזרתי אליה. וגם אולי כי היא פשוט נסגרה, אז אין ממש לאן לחזור, אבל אתם מבינים מה אני מנסה להגיד. מושג אחרון שאני רוצה לדבר עליו נקרא התניית נגד. בתהליך הזה לוקחים גירוי מותנה, לא נעים, ומצמידים לו גירוי בלתי מותנה נעים. נגיד החולצה המקוללת הזאת, ומצמידים לה ביקור באניטה עם גלידת עוגיות. אוי, מושלם. ואז בפעם הבאה לוקחים את החולצה ומצמידים לה קרפ עם נוטלה, ובפעם לאחר מכן ג'חנון ורסק. אולי היא כבר לא כל כך מקוללת. אז כדי לראות שכולנו מבינות ומבינים את כל מה שהיה כאן, אני רוצה לספר לכם סוג של עדות, של אדם קרוב לליבי, שביקש לשמור על הפרטיות שלו, אז נכבד אותו. בשביל זה נקרא לו אביתר, והוא היה גר באחד מהיישובים ליד עזה. בתוך הסיפור של אביתר אפשר ללמוד הרבה על כמה אותה התניה קלאסית משמעותית בחיים שלנו. היי, אז אני בן 32 והייתי גר ב... היום אני גר בבריסל. הילדות שלי הייתה טובה, אפילו טובה מאוד. היינו מן שכונה מאוד מגובשת. כזאת שמלא אנשים מכירים אחד את השני, ומלא ילדים מבלים ביחד, מסתובבים כל היום בחוץ. בתחילת שנות ה-2000 התחילו להיכנס כל הטילים האלה לחיים שלנו, ואז כל מה שהיה לפני כבר די לא היה אותו דבר. בהתחלה לא הייתה שום מזקה. לקח זמן לבנות את כל המערך הזה, אבל אנחנו התחלנו כבר ללמוד מתי זאת תקיפה של צהל, מתי זאת צצת מרגמה, קטיושה. אם הייתי נבל מכל רעש, הייתי משתגע. שהתחיל הצבע שחר אדום, ואז זה עבר לצבע אדום, למדנו לרוץ לתוך המיגונית. אחרי שהשתחררתי מהצבא, החלטתי ללכת לעגלות באירופה, בז'נבה, בשוויץ. השקט שם שיגע אותי. זה היה משהו מטורף לגמרי. אבל כל מה שהיה אז עדיין נשאר איתי. דריקת דלת חזקה, מסעית שקופצת על הבמפר, אופנועים. כל הדברים האלה הדליקו לי את אותה תחושה מזעזעת של פחד. אני כבר הרבה שנים באירופה והזמן עושה את שלו, ולאט לאט אותה שריטה התחילה כבר להיעלם ולהפוך לאיזה נקודה קטנה. אני זוכר שהייתי בחופשה במונקו בפורמולה 1, אני לא אשכח את זה. הייתי עם חבר, ראינו את אחד מהמרוצים, וכל הקולות האלה של האגזוזים עשו לי ממש, ממש, אבל ממש רע. הרגשתי שהלב שלי בטירוף, שקשה לי לנשום, ועוד שנייה אני מתעלף, אז ברחנו משם. עכשיו אני רואה את זה רק מהטלוויזיה, למונקו אני כבר לא אחזור. אבל תודה לאל, זה לא חזר יותר באותה עוצמה. אחרי שהתלבטתי, החלטתי ללכת ל-CBT, שאת האמת מאוד יעיל. אני ציני לדברים האלה בדרך כלל. מה שבטוח, כל המצב הזה צריך להסתיים. הנושא הבא שנדבר עליו הוא התניה אופרנטית. האבא שלה היה ברמס פרדריק סקינר. הוא נורא התלהב מהלמידה הקלאסית של פבלוב, והוא טען שיש למידה נוספת, למידה אינסטרומנטלית. אני פותח סוגריים, כי כשמדברים על משהו אינסטרומנטלי, מדברים על צרכי הגנה, קיום, כלכליים וכל מיני, לא על כלי נגינה. אז למה אינסטרומנטלית? כי ככה אפשר להשיג את מה שאני רוצה. האדם או החיה מגיבים בהתאם למה שהם רוצים כדי להשיג אותו. זאת היזמה שלו, הוא עושה את זה ומפעיל את הסביבה בהתאם לכך. לכן, זאת נקראת למידה או התניה אופרנטית, מהמילה operate, לפעול. מפני שאנחנו מדברים בהשגת מטרות, המטרה שאנחנו רוצים להשיג עושה לנו פן. אותה מטרה או תגמול נקראים חיזוק. החיזוק מחזק את התגובה. אני לומד שיש התנהגות מסוימת שאם אעשה אותה, אני אקבל משהו שנעים לי. מה שנוצר, הלמידה, היא בין התגובה או ההתנהגות לבין החיזוק שמגיע אחרי. אותה התנהגות מאוד תלויה בניסיון העבר שלי. איך היו החיזוקים בעבר? אבל שנייה לפני שנמשיך, אני רוצה להציג איזה ניסוי מוזר. אז את הניסוי הזה עשה אדוארד תורנדייק, תסלחו לי על זה שלי, אני לא אמריקאי, פסיכולוג אמריקאי שגם התעסק לא מעט בלמידה. הוא שם חתול רעב בתוך כלוב ומחוץ אליו היה דג. החתול היה יכול להגיע אליו עם מפעיל מנוף שיפתח את הכלוב. אחרי כמה זמן החתול נגע ממש בטעות במנוף והכלוב, אופ, נפתח. עשו את הדבר הזה כמה פעמים, כל פעם לאחר מכן לקח פחות זמן עד שהחתול יגיע לפתוח את המנוף. אז מה אנחנו מבינים? אחד, שלמידה היא ניסוי וטעייה. כמו שהחתול ניסה והצליח, בטח גם ניסה וטעה. גילה את זה במקרה. שתיים, חוק התוצאה. ההתנהגות שהובילה לתוצאה טובה, לפן הזה, היא תתרחש יותר. אז קינר אימץ את חוק התוצאה של תורנדייק. אז כמו שאמרנו, בהתניה אופרנטית רוצים שתגובה תקרה כמה שיותר פעמים. אבל מה קורה עם התנהגויות חדשות? זה ישמע מוזר, אבל אפשר לעצב אותה בהתאם למה שאנחנו רוצים. זה נשמע די הזוי, אבל עוד שנייה הכל מתחבר. יש לנו ארבעה סוגי תגמולים. ובכוונה אני אומר תגמול ולא חיזוק. בכללי המושגים טיפה מבלבלים, אבל ננסה לעקוב. כשאנחנו אומרים חיובי, אנחנו מתכוונים להוספה, וכשאנחנו אומרים שלילי, מתכוונים להסרה. אז קדימה. חיזוק חיובי. אנחנו מציגים גירוי נעים אחרי התנהגות טובה. מה זה עושה? מגביר את כמות ההתנהגות הטובה. כמו מה, למשל? אז שאומרים לשוקו כלב טוב שהוא מגיע אלייך אחרי שאת קוראת לו, או מוציא את הזבל מהפה שהוא אכל ברחוב אחרי שביקשת. זה זה! כי הוא עושה את מה שרצינו, נכון? אנחנו מחזקים אותו. ילדה שעושה שיעורים, לומדת למבחן ומקבלת 100, זה חיזוק. כי קרה לה משהו נעים, והמאה זה נעים להסתכל עליו. אז היא לומדת שאם היא תשקיע ככה גם למבחן הבא, היא תצליח. חיזוק שלילי. זה נשמע קצת סותר, אבל זה בסדר. כשאנחנו לוקחים גירוי לא נעים בעקבות התנהגות רצויה, מה זה עושה? מגביר את הכמות של ההתנהגות הטובה. כמו מה? שאנחנו משחררים את מיצי מהרצועה בפארק, כשאנחנו רואים שהיא רגועה. רצועה הרי זה לא נעים, רגוע זה כן נעים. אז מיצי לומדת שרק כאשר היא תירגע, יסירו ממנה את הגירוי הלא נעים. למשל, עובד שממש הצליח היום, אז הבוסית נותנת לו לצאת מוקדם, בזכות ההתנהגות הטובה שלו. השפיציות שלו בעבודה. היא מסירה את הגירוי הלא נעים, שזה להישאר בעבודה. עונש חיובי. זה מאוד מבלבל. פה מציגים גירוי לא נעים אחרי התנהגות לא טובה. מה זה עושה? מפחית את הסבירות של ההתנהגות הלא טובה. דוגמה הכי קלה בארץ. עונש. התנהגת לא יפה לאחותך, כנסי לחדר לשבוע. פה האבא הציג גירוי לא נעים להיות כלואה בחדר בגלל התנהגות הלא טובה של הילדה. ועכשיו הכי מבלבל. עונש שלילי. כאן מסירים גירוי נעים בשל התנהגות לא טובה. מה זה עושה? אותו דבר. מפחית את ההתנהגות הלא טובה. דוגמה הכי קל בעולם. הרבצת לסבתוש, אין בעיה מותק, אין טלפון לכל השנה. והנה טיפ פרקטי שמיד כבר אפשר ליישם. חיזוקים או עונשים מיידיים הם אפקטיביים יותר. ככל שעובר יותר זמן בין התגובה האופרנטית לחיזוק או לעונש, כך התגובה חלשה יותר. אין טעם לתת לשוקו או מיצי עונש כמה שעות אחרי שהם אכלו לי את הספה. כמו גם שאולי לא כל כך יהיה להגיד ליונתן הקטן, זוכר שאמרת לפני שבוע תודה לדודה? כל הכבוד, איזה ילד מנומס. לא בטוח. אז עם מה אפשר לחזק או להעניש? אז יש לנו חיזוקים ראשונים, שהם הצרכים האינסטרומנטליים האלה. למשל, שוקולדים מגוזים למי שלא אלרגי, לאפה עם איזה משהו טוב, ומים שאתה בטיול באוגוסט ועוד שנייה מתעלף. אבל יש גם עוד חיזוקים, שנקראים חיזוקים משניים או מותנים, שהם מוצמדים לאותם חיזוקים ראשונים, כמו מני 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 או שבחים. כסף הוא מאוד מאוד חזק, מפני שהוא מוצמד כל הזמן לאותם חיזוקים ראשונים. אם אני במאנש, בעולם שלנו רק כסף יכול לפתור אותו. אני לא אגדל עכשיו לעצמי את האוכל. עכשיו, החיזוקים האלה יכולים להיות בקצב משתנה, ואני אסביר. יש לנו אפשרות של חיזוק מלא, שזה בעצם חיזוק שמתבצע בכל פעם שההתנהגות הראויה מתבצעת. אחרי כל מעל 90 שילד מביא, הוא מקבל 100 שקל. אבל אם יש לי ילד חרשן על הזמן, שכל מבחן שלו הוא מעל 90, נשתמש בחיזוק חלקי. חיזוק חלקי זה חיזוק שניתן רק בחלק מהפעמים. לתת לפעמים מהשקל ורק עבור מבחנים מצוינים. עכשיו מגיע הקטע הזוי. כאן תהליך הרכישה ותהליך ההכחדה יהיו איטיים יותר. לילד יהיה יותר קשה לצפות שהוא יקבל מהשקל, אבל גם יהיה לו יותר קשה לשחרר מהקונספט. החיזוק החלקי הזה מתחלק לפי מספר תגובות, וחיזוק לפי הזמן שחלף. אז יש לנו רווח קבוע. אז את זה אני אתאר הכי טוב בזכות קנדי קראש, או משחקים אחרים מהז'אנר הזה. אחרי שמשחקים מספר פעמים ומפסידים, אי אפשר לשחק, כי צריך לקבל חיים. וכאלה יש רק 5. אז אחרי שבזבזתי את כולם, אתה מחכה כמה דקות ומקבל עוד אחד. אז מה קורה כאן? כשאני מפסיד ונטול חיים, אני מפסיק לשחק. ההתנהגות פוחתת. אבל לקראת חזרת החיים שלי, אני פותח שוב את המשחק, מפסיד ומפסיק לשחק. כלומר, זה חיזוק שניתן אחת לתקופה קבועה. הדבר הזה גורם להגברת ההתנהגות לפני החיזוק ולהפחתה אחריו. הבעיה איתו שהוא לא תמיד יעיל בשמירה על ההתנהגות. אני הרי לא אהיה במשחק בלי חיים, נכון? הדבר הבא זה רווח משתנה. חיזוק שמקבלים אותו פעם אחת לכל זמן לא ידוע, אבל בממוצע קבוע. הדבר הזה אמור להגביר את ההתנהגות כל עוד יש ציפייה שהדבר הזה הולך להגיע. אחרי שהוא מגיע יש ירידה מיידית בהתנהגות. יש לי דוגמה אש לזה. כשעבדתי ברשת מסעדות מאוד מוכרת, אמרו לנו, היום יגיע לקוח סמוי. כדי שלא נקבל נזיפות או חס וחלילה פיתורים, נעבוד קשה כל היום כדי שהלקוח יהיה אקסטרה מרוצה. ולאחרי שהמנהל אמר זהו, הוא היה פה, חוזרים לקצב הרגיל. למה זה טוב הדבר הזה? כי אני לא יודע מתי החיזוק יגיע, אז אני צריך להתנהג בצורה טובה כל הזמן. הדבר הבא זה יחס קבוע. החיזוק מגיע אחרי מספר תגובות קבוע. נגיד, אם תקבלי ב5 מבחנים 100, אז תקבלי סוני, או משהו כזה. השיטה הזאת בעייתית, כי אם קיבלתי במבחן 1 100, מאיפה יהיה לי כוח עכשיו לקבל בעוד 4 100? אבל אם אני רואה שבמבחן השלישי, ובעיקר ברביעי אני מקבל 100, אז אעשה הכל כדי לקבל עוד אחד, ולקבל בסוף את הסוני. היחס האחרון הוא יחס משתנה, שזה אומר שאחרי מספר תגובות לא ברורות, מקבלים את החיזוק. הדבר הכי קלאסי זה מכונת מזל. אין לי מושג כמה פעמים אני צריך להכניס את הצ'יפ בקזינו בבוקרסט, עד שיצאו לי השלושה דובדבנים הסריחים האלה. זאת שיטה מאוד מאוד יעילה, כי רמת הפעילות כל כך גבוהה, כל עוד אני מאמין שיש סיכוי שאני אקבל את החיזוק. אבל למי זה עובד הכי טוב? לדושים. כן, כן, לדושים. הרווקים התל אביבים האלה שגרים בצפון הישן? סתם, אני לא מכליל, בכל מקום יש דושים. אבל למה אנחנו אוהבים אותם? כי הם משחקים בנו. פעם זה מותק, בואי נצא לבר, בואי נפגש עם חברים, ופעם זה יומיים של סינונים ופגישה שבועית רק של סקס. דוש! הם משאירים אותנו במצב בעייתי, כי היחס שלהם הוא משתנה. פעם חם ופעם קר, מפני שאני מאמינה שיש סיכוי שתצא מזה אהבה, מהריגוש, אותו ריגוש מהקזינו בבוקרסט. אני נשארת ולא מעיפה את הדוש, למרות שמגיע לו. אז דיברנו על חיזוקים ועכשיו הגיע הזמן לדבר על עונשים. עונש זה גירוי אברסיבי לא נעים, שבא אחרי תגובה בשביל להחליש אותה. למרות היכולת של עונש לדכא תגובה, יש חיסרון גדול מאוד בעונש, חוץ מזה שהילדים ישנאו אותנו כמובן, והנה טיפ זב. העונש לא מציע אלטרנטיבה, הוא רק מעניש. מה שיכול להביא לעוד תגובה לא טובה. אל תקלל את אח שלך, והוא מקבל עונש. אבל בסוף הוא מרביץ לאח שלו ולא מקלל. בסוף הוא עשה את מה שאמרו לו, נכון? עונש לא מציע חלופה. וכך תיתכן תגובה חדשה רצויה עוד פחות. אם נזכר בהתניה קלאסית, אז דרכה הנישה יכולה ליצור סלידה, כעס או רתיעה כלפי הגורם המעניש ומקום הענישה. אז הנישה יכולה להיות אפקטיבית אם היא באה מיד לאחר התגובה, באופן קבוע ותוך הצעת התנהגות אלטרנטיבית. משהו שהוא לא בדיוק עונש או חיזוק נקרא למידת בריחה ואימנות. ניתן ללמוד לבצע תגובה כדי להפסיק אירוע לא נעים, שזאת למידת בריחה. או כדי למנוע התחלת אירוע לא נעים, שזאת למידת מניעה. נגיד אם הלכתי על הרצפה אחרי שאבא שלי שטף את הבית, וברור שזה אני, כי למי עוד יכולה להיות נעל במידה 48? אני לא 48, זה סתם בשביל הדוגמה. אחרי זה הוא מגיע לחדר שלי ונותן לי נאום של החיים שכמובן לא נעים לי. אז אני אומר לו, טוב, 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 אני אשטוף שוב. אז למדתי מה אני צריך לעשות כדי לברוח מהסיטואציה הלא נעימה והחופרת. ובפעם הבאה שאני רואה את הרצפה רטובה, אני בורח. לרוב קודם רוכשים למידת בריחה ואז למידת אימנות. הביביוריסטים טוענים שזאת קומבינציה של למידה קלאסית ואופרנטית. אז כל זה היה החלק ההתנהגותי, עכשיו נעבור על החלק הקוגניטיבי שיהיה הרבה יותר קצר. אז למידה קוגניטיבית היא למידה שמתרחשת באופן מוחלט בתוכנו, כתוצאה מתהליכים פנימיים של חשיבה. המושג המרכזי בסוג זה של למידה היא תובנה, סוג של הערה. מה זה הערה? שאני רואה משהו ואני אומר, יואו, איך לא חשבתי על זה קודם. ההערה הזאת גורמת לנו להבין דבר חדש, לא גירוי חיצוני, ומבלי שהוצג לי על ידי גורם אחר. כל היום יש לנו תובנות. למשל שחברה שלי היא לא חברה, אלא אויבת, שבחור שאני יוצא איתו רוצה אותי ואני לא רוצה אותו, שאמא שלי שקרה לי כל חיי לגבי המוצא שלי, שפתח תקווה זאת העיר של ישראל, ואיך אני יכולה להגיד לחברה שאני לא יכולה להיפגש איתה מחר ליין בלי שהיא תיעלב וכו 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 וכו, אבל רובנו לא ערים להן בכלל. הגישה הקוגניטיבית שמה דגש על הקופסה השחורה, הראש שלנו. ששם מתרחשים תהליכים פנימיים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם. הגישה ההתנהגותית צונת את הדבר הזה ואומרת, יחיים בסרט, אין מצב שזה מדע, כי מדע זה משהו שצריך למדוד, ואי אפשר למדוד את זה. אבל הקוגניטיבים עוד יותר באו לחמם ואמרו נשמות, לא רק שההתנהגות הגלויה לא כזאת קריטית, אלא אי אפשר בלי להתייחס למה שקורה בפנים. לא ניתן להבין את האדם ואת ההתנהגות שלו ולהחליט מה זה חיזוק משמעותי בשבילו, בלי להסתכל פנימה. והם צודקים! כי בשביל חבר שלי פאי לימון זה שלמות וחיזוק חיובי, ובשבילי זה גועל נפש, עונש חיובי. את הלמידה הם מפרקים לשלושה חלקים. בחלק הראשון, ההגעה לפתרון היא תוצר של תהליך הבנה פנימי, ולא של ניסוי ותהייה. בחלק השני, הפתרון מתבצע ללא פעולות מיותרות או לא רלוונטיות, ולבסוף, לכל למידה תובנה, יש מטרה מסוימת. אז כדי להבין את זה, נזכיר ניסוי חצי חמוד, כי יש שם קוף ובננה, אבל לא חמוד, כי בכל זאת מדובר בחיות מסכנות בכלוב. אז בניסוי אדם בשם קולר, שם שימפנזה בכלוב, ומחוץ לכלוב הניח בננה שהייתה רחוקה ממנו. ליד הכלוב הניח מקל קצר וארוך. אבל השימפנזה יכלה להגיע רק אל המקל הקצר. שימפנזה ישבה וחשבה והחליטה לקחת את המקל הקצר, להזיז את המקל הארוך אליה, ועם המקל הארוך לקחת את הבננה. בראבו! מה לומדים מזה? שהייתה למידה תובנה. השימפנזה חוותה הערה. איך זה קשור אליי? למשל, שרוצים להבריז מהעבודה. בהתחלה מתחילים לחשוב על תירוץ טוב דרך תהליך הבנה פנימי ולא של ניסוי ותהייה. הרי אני לא אשלח לבוס שלי כמה תירוצים ונראה מה תופס. אחר כך פשוט כותבים את התירוץ ומקווים שיתפוס בלי עוד כל מיני פעולות מיותרות. ובסוף לפעילות הזאת יש מטרה אחת, שהיא לא, להגיע. נקסט, קצר, אמרתי. הלמידה האחרונה שלנו היא למידה חברתית. כל הקטע של מה שקורה כאן זה עניין של חיקוי. החיקוי נמצא במלא תחומים בחיים שלנו. נגיד מה אנחנו לובשים, רואים בנטפליקס, מסעדות שהולכים אליהן, איך מתנהגים ועוד. תיאוריית הלמידה החברתית של אלברט בנדורה עוסקת בתהליך החיקוי. אם נחזור להגדרה של למידה, מה שדיברתי עליה בהתחלה, נראה שלמידה חברתית מתרחשת עם התנאים הבאים קיימים. חל שינוי בהתנהגות. למשל, חל שינוי התנהגותי בהופעה החיצונית שלי. נגיד, להתחיל ללכת בנעלי עקב, כי כולן הולכות, למרות שזה לא משהו נוח. השינוי הוא קבוע. כל הנעליים השטוחות נשרפו, ומעכשיו יש רק עקבים. השינוי נובע מהתנסות? כאן יש התנסות, אבל ההתנסות היא עקיפה ולא ישירה. התנסות על ידי צפייה ועל ידי חזרה על התנהגות הזולת. ובאופן לא מפתיע, מי שאנחנו מחכים נקרא מודל לחיקוי. אז כיצד התהליך הזה מתרחש? אז בהתחלה צריך קשב, אני שם לב להתנהגות של מודל החיקוי, אחר כך אני מפנים את ההתנהגות והתוצאות שלה. אני מכניס לתוך הזיכרון שלי מה שקורה כאן, ובמקביל קולט מה התגמולים שאחר מקבל. הם אומרים לה שאם הנעליים היא נראית וואו, או שהיא נראית על הפנים. הנאה, הבנה שמשתלם לי לעשות או לא לעשות את זה, ובסוף ביצוע. בשלב הזה, אני מתנהג בהתאם למודל החיקוי. איזה התנהגויות שווה לי לחכות? התנהגות של מודל שהוא בעל יוקרה. למשל, להתלבש ולהתנהג כמו גל גדות. איזה קלאס יש לה. ההתנהגות שעושה לי פן. אולי אם אני גם אתה מהגוש בצק המוזר הזה יהיה לי טעים כמו שגם לא טעים. התנהגות שאנחנו לא בטוחים שאנחנו מסוגלים לבצע אותה. והתנהגות של מודל שדומה ללומד. כמה פעמים אמרתי לעצמי אם אחותי עושה את זה אולי שווה לי גם. ורצון להשיג שליטה בתפקיד שאחר מבצע. למה זה טוב? כי אפשר ללמוד התנהגות חיובית בלי להתנסות בכל התנהגות באופן אישי, וכך חסכנו כמויות של זמן. ההתנסות העקיפה מונעת סיכונים שנובעים מאותה התנסות ישירה. אם אני רואה שבחורים מסננים את חברה שלי אחרי שהיא מציעה להם להיפגש, אחרי שקיבלה את המאץ', אני אבין שאולי זאת לא הדרך הכי טובה ומנע מהסיכון בסינון. אבל יש בזה גם משהו לא טוב. אפשר ללמוד גם התנהגויות לא טובות. למשל, איך לאיים על מדינות אם אני מעריץ שרוף של נסראללה. או גם ללמוד פחדים ופוביות שיש לאנשים מאוד קרובים אליי. למשל, לפחד מג'וקים כי אבא שלי לא יכול להסתכל עליהם, או לפחד מהחושך כי אחותי התאומה כל פעם צורחת שהיא בחדר חשוך. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האופטימי והטוב. קצת DSM. קדימה. סתם. כאילו, אפשר להסביר איך נוצרות כל מיני הפרעות באמצעות למידה, אבל אני חושב שאת זה נשמור לפעם שזה יהיה יותר רלוונטי. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להסביר על שלוש טכניקות טיפוליות הכי פרקטיות שאפשר. אבל כדי שלא יהיה ספק, כל דבר כזה צריך להתבצע בהיוועצות עם גורמים מקצועיים. הטכניקות האלו לקוחות ישירות מטיפולים קוגניטיביים מתנהגותיים, והן בנויות במידה רבה על העקרונות שלמדנו מקודם. אבל כמובן שלא רק. אז אני אתחיל בטכניקה הראשונה שהיא מאוד מאוד יעילה ונקראת חשיפה במציאות. מה זה הדבר הזה? אז את החשיפה הזאת, בעיקר בהפרעות כמו חרדה, פוביות, חרדה חברתית, OCD, פוכונדריה וכו וכו, מעניינים אותנו שני תהליכים. הביטואציה, שבתהליך הזה מתרגלים לגירוי מסוים. אם אכלתי קרם ברולה כל יום באותו שבוע, כבר לא מרגש לי כמו ביום הראשון. ולמידה של מידע חדש. מידע שמערער את האמונות הקודמות שלי על גירוי מסוים או סותר אותן. למשל, אם אני מאמין שאם אני אגע בידית של אוטובוס אני אהיה מאוד חולה, אבל אני נוגע ואני רואה שאני לא חולה, זה בדיוק זה. בטיפול מהסוג הזה מתחילים במיפוי הפחדים השונים ומנסים לסדר אותם על סקאלה, מהכי פחות מפחיד למפחיד ביותר, תוך חקירה והבנה של איפה נעוץ הפחד הזה. ניתן דוגמה. נגיד יש לי חרדה חברתית. מה שמפחיד אותי בעצם זה שאנשים יראו שאני מובך ואני אהיה אדום. כשהמטפלת שואלת אותי, אני אומר שהדבר שהכי הכי הכי מפחיד אותי בעולם זה לעשות מצגת בפאורפוינט ולהציג אותה בכיתה. פשוט סיוט. בשבילי זה 10. היא שואלת, מה עוד? אז אני אומר למשל, להתלונן למלצר במסעדה זה 3. להתמקח על הגווניה בשוק זה 7. להצביע בכיתה זה 4. לאחר לפגישה זה 8. ואז אנחנו מסדרים מהקל לקשה. מתחילים להיחשף. מה הכוונה? לנסות בכוח. למה? כדי שיתרחשו שני הדברים. הביטואציה. כלומר, מתרגלים לגירוי הלא נעים ולומדים מידע חדש על הגירוי שאולי הוא לא כל כך מאיים. חשוב להגיד שהחשיפה צריכה להיות מאתגרת אינף, בשביל שנרגיש טוב עם עצמנו, אבל גם לא קשה מדי כדי להימנע מהסיכוי שניכשל. החשיפה עוזרת לנו להתמודד עם מה שדיברנו עליו מקודם, למידת בריחה והימנעות. אם פעם נתקעתי במעלית, או שמעתי או ראיתי אדם קרוב אליי שנתקע במעלית, ומאז אני לומד מה לעשות כדי לא לחוש את אותו הפחד, שזה לעלות במעלית. ואז מתפתחת פוביה ממעליות. אני מפחד לעלות במעלית, מעלית בשבילי גירוי מותנה שטעון בתוכו תחושת פחד, שהיא תגובה ניטרלית. כשאני לא עולה במעלית, אני בעצם מקבל חיזוק שלילי. משהו לא נעים נעלם. ככה משתמרת אותה פוביה שבה אפשר לטפל באמצעות חשיפה. הטכניקה הבאה היא מאוד דומה ונקראת חשיפה בדמיון, שהיא נועדה לחשיפה עם פחדים מאוד מאוד קשים. למשל, בשבילי חשיפה של ליטוף עכביש טרנטולה זה לא 10 בחרדה, זה 400. אז אולי אפשר להתחיל בחשיפה בדמיון. חשיפה בדמיון גם יכולה להיות עבור אירועים קשים שלא יכולים עוד להתרחש, כמו למשל בפוסט טראומה. כשנמצא בחדר הטיפולים וחושב על האירוע הטראומטי, נמנע מהלא לחשוב, ומצליח ליצור סיפור קוהרנטי על מה שהיה, זה יכול לעזור לי לאבד את מה שקרה בצורה טובה יותר. החשיפה בדמיון יכולה להיות גם דמיון של קטסטרופות עתידיות שאני מפחד מהן. למשל, לדמיין כמה פעמים שאני טועה וצוחקים עליי שאני מתבלבל במצגת הזאת של הפאורפוינט. הדמיון יכול לעזור לי להתרגל לרעיון שאני טועה וצוחקים עליי. ואם דבר כזה יקרה במציאות, זה לא יהיה כל כך נורא. הטכניקה האחרונה היא הכחדת תהליכים. מה הכוונה? למשל, אם יש לי OCD ואני חייב לשטוף ידיים אחרי שאני עושה לייק למישהו באינסטגרם. כי אז אני מרגיש מתונף. אז כאן אחשוף את עצמי ועשה לייק למישהו באינסטגרם, אבל הפעם, ולמרות שזה יהיה מאוד 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 קשה, אני לא אלך ואשטוף ידיים. כי המטרה היא שהתהליך הטקסי הזה של הלייק שטיפת ידיים יישבר ויכחד. עוד דוגמה שיכולה גם להתחבר לפרק הקודם של התקשרות, היא נגיד ואני שולחת וואטסאפ לבת זוגתי, והיא לא עונה לי, מסננת. וכבר עברה חצי שעה ואני לא יכולה לשאת את זה. אז אני מתקשרת כי מה נראה לה שהיא לא זמינה לי. אבל אחרי שהיא עונה ואומרת שהייתה בפגישה שהתארכה, אני שוב מרגישה סתם נואשת. מה עושים? אותו דבר. אם אני יודעת שלהתקשר מרגיע את חרדת הסינון, סוג של התנהגות מפצה, אבל לא טובה, אני מנסה להכחיד את ההתניה בין סינון, שזו תחושה לא נעימה, לבין שיחה שמשקיטה לי את החרדה. וכך אחרי כמה פעמים כבר לא יעלה הצורך להתקשר אם יסננו אותי וידע לחכות בסבלנות. אז אנחנו ממש בסוף ואני רוצה לסכם. אז התחלתי ודיברתי על כמה הנושא הזה מגעיל וכבד, אבל אני מקווה שחוויה שהייתה לי לא הייתה לכן. דיברנו על שלוש גישות שונות ללמידה, ובעיקר חפרנו על הגישה ההתנהגותית עם ההתניה הקלאסית והאופרנטית. דיברנו בקטנה על הגישה הקוגנטיבית ובינונית על הגישה החברתית. ולמרות שאת הנושא הזה למדתי בשנה האחרונה בתואר, אני חושב שהבנו ביחד כמה הוא יכול להיות משמעותי וחשוב. כמו הטכניקות שדיברתי עליהן לפני רגע. חשוב להגיד שיש לעולם הזה של למידה עוד המון 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 תחומים שאפשר להתעמק בהם, אבל אני חושב שמה שדיברנו עליו בטוח מספיק בינתיים. אז תודה רבה על ההזנה, ולהתראות.